שלום הרב לייטמן.
שלום יוס.
היום אני רוצה לדבר איתך על נושא שלי אישית, לא קל איתו, ולמעשה הוא מושרש מאוד בתרבות הישראלית, בפוליטיקה, בספורט, איפה לא. אני מדבר על כבוד וגאווה.
איפה לא?
איפה לא, בדיוק. ואתה יודע, יש מושג בתרבות הישראלית לא לצאת פרייר.
כן.
והנהג הוא יכול בשבילו לצאת פרייר, לרדוף אחרי מישהו שחתך אותו עשרות קילומטרים, ולפעמים זה מוביל אפילו למוות.
כן.
מה יש בכבוד שהוא כל כך מטריף אותנו?
זה לא היה הפעם. אנשים היו מבטרים הרבה יותר. לא היו מרגישים כל כך כבוד. לפני עד 100 שנה, אפילו עד 50 שנה, היו אנשים שמבטרים בקלות, היו אנשים יותר אדיבים, כן? אתה עושה משהו למישהו, אפילו עושה לך ככה, כן. משהו, תעשה, תעבור. והיום כל אחד הוא מקבל את השני כאויב, כשונא.
למה?
וזה מלכתחילה, כי הוא מרגיש שגם בשני יש אותו יחס אליו. זאת אומרת, אנחנו כולנו נעשינו אגואיסטים הרבה יותר גדולים. האגו שלנו גדל, להתנפח ככה מבפנים. ואז במקום ככה להרגיש את עצמנו ששייכים למין אחד, לעם אחד, או אפילו לא לעם אחד, לא חשוב, אבל אנשים אנחנו, אז כל אחד מה יש. לא, אנחנו, האגו הזה שגובר הוא כל אחד ואחד נעשה ממנו יותר רגיש, יותר חד בהסתכלות על האחרים, בקביעת המצב, בהשפעה מהזולת. הוא הכל מפרש לפי האגו שלו, וכך כל אחד ואחד, כל אחד מהשני.
מאוד חשדנים, מאוד
ככה, כן, אז אנחנו כאילו עלינו לדרגה שקשה לנו מאוד, קשה לנו מאוד להיות יחד. ואז החוקים נעשו מבולבלים בינינו, ועוד חופש הפרט וחופש הכלל, וכל השטויות האלו שהאנושות כאילו עיצבה לעצמה כאיזה הישגים גדולים שאי אפשר בכלל להשיג אותם בעולם שלנו, רק לדבר יפה. אתה מבין שבזה נותנים רק פתחון פה, כן, לגאוותנים ולשרלטנים האלו שישלטו בנו וישקרו לנו. אז בקיצור, נכנסנו למצב שהוא באמת קשה מאוד לכל אחד ואחד. אבל אין ברירה, זה הטבע. שאנחנו התפתחנו כל הזמן בהיסטוריה שלנו על ידי האגו. האגו כל הזמן מדור לדור גודל, 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 וכל דור לכן מתפתח. תראה, הפרות התפתחו מלפני 500 שנה ועד היום.
לא נראה.
האדם, לא נראה. האדם תוך 100 שנה, נגיד 120, קפץ ממש מכפריות, ממה היה, פתאום לכאלו הישגים, טכנולוגיות, יקום, הכל זה טלוויזיה, רדיו, תראה מה קורה. וזה עשה הכל מפני שהאגו שלנו כל כך קפץ ודרש מאיתנו שאנחנו נמלא אותו. הרצון לקבל, למלות את עצמו, זה כל אחד רוצה. ואז מחפשים על ידי מה, ואז מגלים כל מיני דברים, ובונים כל מיני מכשירים, ומבצעים כל מיני פעולות, כדי שאדם ימלא את עצמו. ובכל זאת, מגיעים אחרי זה לריקנות הגדולה ביותר.
אתה אומר למלא את עצמו, ובאמת, למלא את עצמו אני מבין עם דבר שהוא מוחשי.
מה, אוכל?
אוכל.
וכבוד, לא.
אבל כבוד, זה כאילו, אפשר לצפות, אפשר ללכת עם כבוד למכולת.
אם אני אשים עכשיו לפניך משהו,
נו.
כולם רואים שאני נותן לך, ואומר, ניב, כך, תאכל, אני רוצה לראות. נו, בכל זאת, יהיה לך משהו.
בטח.
מה, בטח, מה זה? זה מוחשי או לא
מוחשי? מאוד מוחשי.
יותר מהאוכל.
הרבה יותר.
שאתה דוחה את האוכל רק להישאר במה? בהיכרות עצמית, גאווה עצמית, כבוד עצמית, משהו שזה אני. זאת אומרת, הפגיעה באגו יותר חשוב מכל דבר אחר. המוחשי שאתה אומר כאוכל ומים, רק אם אדם הולך למות. אז נשבר לו האגו כבר. הוא יורד לדרגת בהמה, זאת אומרת גופנית, מה שנקרא. בהמה זה לא גנאי, אלא לדרגה גופנית, ואז הוא מוכן לקבל עזרה, מוכן לקבל הכל מכולם, אפילו לוקח מכולם, זה כבר. אבל אם הוא נמצא עדיין ברמה לא גופנית בימית, אלא בדרגת אנושית, שם ישנו כל מיני חשבונות, ישנם כאלו ש קשה מאוד לדלג עליהם. כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, בושה, גאווה, זה דברים שממלאים אותנו כל הזמן, הם דווקא מנהלים את העולם.
זה רע? אגו זה רע?
זה לא שום, אין שום דבר רע. אלה צריכים להשתמש נכון בכל דבר. אין שום דבר רע, גם לגנוב זה טוב. תלוי ממי ומה.
לגנוב זה טוב?
גם בעצמו, כן? אם אתה משחק עם עצמו ויודע שנגיד אסור לעשן, אז תגנוב מהרצון הזה, אל תעשן. גניבה זה לא סתם שאתה לוקח ממישהו משהו, או אפילו ממישהו שזה נגיד מזיק לו. כן? כמה פעמים כך, באמת, טוב, יש כאלה דוגמאות. הגניבה זה, זאת אומרת, בכלל, אפילו להרוג, תלוי באיזה תנאים, אז אתה חייב להרוג, זה מצווה להרוג. זאת אומרת, אין רע במציאות, אלא הכל תלוי איך אדם משתמש בכל הדברים, לטובה או לרעה, ועכשיו השאלה היא, לטובה או לרעה למי? או לעצמי, לכבוד עצמי, לשליטה, כן, לשלוט על אחרים וכן הלאה, או שמתחשב בכולם, בכל הסוציום, בזולת, בכל האנושות. ואם הוא עושה את זה למען האנושות, אז אין דבר רע.
נגיד, אדם, פגעו בכבודו, וזה מרתיח אותו, והוא לא יכול להיפטר מזה.
כן.
מה זה נקרא שימוש לטובה שעכשיו אמרת? תן עצה איך לעשות את זה.
קודם כל, זה קשה ודאי, אבל קודם כל צריך להגיע לחשבון האובייקטיבי, בלתי תלותי, כאילו זה לא הוא. זה דברים פסיכולוגיים, זה לא שיהיה גם כן לוחמת הקבלה.
תראו אותי, עשו לי.
כן, עשו לך.
כן.
אבל תתאר לעצמך שזה יעשו למישהו אחר.
כאיזשהו
כבר, אתה רואה, כבר, ואז, לא, כי אם אתה רוצה להגיע למשפט צדק, לדין צדק, אז אתה צריך להיות בזה כשופט. היינו לא משוחט.
אוקיי.
בפגיעה עצמי, בכבוד עצמי, נכון?
כן.
אז כל אחד צריך להיות שופט לעצמו. אז תשפוט את זה בצורה, אם אתה יכול לצאת מעצמך ולשפוט את זה ממש בעיניים הזרות, ולראות לא את עצמך אלא מישהו, גוף זר, גוף השלישי, אז אתה יכול להיות שופט לכל אחד ולכל דבר. זאת אומרת, מתי אדם יכול את זה לעשות?
מתי?
מי שעלה מהאגו שלו, שיש לו כבר מסך, שיש לו כוח התנגדות, כוח התגברות על האגו, שעלה מעליו, ואז הוא נמצא ברוחניות. לכן שופטים שאנחנו רואים מהתורה, זה דרגה גדולה מאוד רוחנית, הם היו מקובלים גדולים.
ולפני כן?
ולפני כן אדם לא יכול לשפוט נכון. הוא משוחט.
אבל הוא רוצה לעשות את המשחק הזה, רוצה להתגבר על הצלקת הזאת שעכשיו יש לו בכבוד העצמי שלו.
נכון.
מה הוא יעשה?
הוא יעשה הכל מה שהאגו אומר לו לעשות.
שפוט.
הוא שפוט לאגו, זאת אומרת, הוא עכשיו, קודם כל הוא צריך להבין שעכשיו הבהמה שלו, הפרור שבו, הנחש שבו, לא חשוב איך, הם כאילו מכוונים אותו. הם מכוונים אותו לפעולה, לא הוא בעצמו. זה שרותח בו הכל, כן. זה הבהמה הזאת שרותחת. זה החיה הזאת שעכשיו אומרת לו, תפגע בו, תעשה ממנו, תשרוף אותו, תהרוג אותו. תעשה לו איזשהו כזה דבר מהצד שהוא לא ידע מאיפה זה בא. כן. אני מכיר את הדברים האלה טוב, כי זה, איך יכול להיות שמי לא מכיר? אבל אם אדם יודע לעצור את עצמו ולעלות למעלה מזה ולשפוט, אז מעל האגו שלו, יכול להיות שהוא רותח, יכול להיות שמאוד כואב לו, יכול להיות שהוא מוכן להרוג את הצונים האלו ומזיקים האלו, אבל לא מטעם האגו, אלא מטעם הרעיון הכללי של תיקון העולם. אז זה נקרא שהוא קם נגד הקליפות.
מה זה אומר?
כי יש כוחות בעולם שהם פועלים נגד התיקון שלנו, נגד ההתפתחות הטובה של האנושות. הכל האלו שמזיקים לחכמי הקבלה, כל האלו שנגד שיטת הקבלה, כל האלו שעדיין בכלל נגד התפתחות של עם ישראל כלפי המשימה הרוחנית שלו, שחייב להיות עם ישראל כאור לגויים עד שנערו עליו כל הגויים, עד שביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שאנחנו צריכים לעשות כל האלו הכוחות שפועלים נגד המשימה הזאת, הם מביאים לנו כל האסונות. כתוב על זה יפה בהקדמה לספר הזוהר, ברור לכולם, מי שיכול, כל אחד יכול לפתוח ולקרוא הקדמה לספר הזוהר, אות סמך ועלה, מסמך עד עין, ושם זה כתוב. ולכן האלו אנשים שמתנגדים לחוכמת הקבלה הם ממש שונאי ישראל, ואותם באמת שאני מרגיש כנגדם שנאה, אמנם שאני מבין מאיפה באה השנאה שלהם, התחייה שלהם זה כתוצאה מהגלות, אין מה לעשות, אבל בכל זאת כשמרגישים את התחייה הזאת, עד כמה שהם עוצרים את ההתפתחות שלנו ושל כל האנושות לקראת מטרת הבריאה, אז זה כואב.
מה זה אומר?
אבל חוץ מזה, פגיעה אישית לא בא בחשבון.
מה זאת אומרת? אמרת אני מרגיש נגדם שנאה, אבל זה לא פגיעה אישית. מה זה אומר?
כי אני מרגיש עד כמה שאלו האנשים הם שונאי ישראל בסופו של דבר. עד כמה שהם מזיקים לישראל ולכל העולם, בזה שעוצרים התפשטות חוכמת הקבלה בכל העולם, שזה במקובלים כתוב שזה נקרא שופר המשיח, התפשטות חוכמת הקבלה בין אומות העולם. ומי שמתנגד לזה הוא ממש מזיק לכל העולם. ויוצא שרואים, שמגלים את המזיקים האלו, אז אתה לא יכול לא לסנות אותם, כי זה ממש הכוח שגורם רע לכולנו.
נו, ואז איך אתה משתמש בכעס הזה?
אני לא משתמש, אני מבין, לא, אני מדבר על ההרגשה שלי פנימית.
כן.
אבל
רוצים ללמוד מזה.
מזה ללמוד אפשר רק אני משתדל גם להם להסביר וגם לכל היתר להסביר עוד יותר בצורה פשוטה, בצורה קלה, נעימה, מהי חוכמת הקבלה שהיא צריכה להביא לנו וכו' וכו'. אין מה לעשות. גם כן זה שאני מרגיש עד כמה שהם עושים רע בעולם, זה לא חס ושלום לבוא אליהם ולהזיק להם. אתה צריך להפוך שונו לאוהבו. אתה צריך לגרום לתיקון. אבל אין לך מצווה לאהוב את הקליפה, לאהוב את הכוחות הרעים. אבל מצד אחד, אבל מצד השני, אתה חייב לגרום לתיקונים. אתה צריך גם אליהם להתייחס בהבנה מאיפה זה בא ולמה הכוח הזה קיים. וגם כן הוא קיים בשבילנו, שאנחנו גם כן נשפר את עצמנו ונביא את ההפצה שלנו לצורה הטובה.
וזה להשתמש נכון בכבוד?
כן.
ואז למי אתה נותן כבוד?
אני נותן כבוד, סך הכל יש לנו רק כוח אחד שמגיע לו כבוד, מי אנחנו?
וזה נקרא לעשות לו כבוד?
זה נקרא, אם אתה משתמש בכל הכוחות שישנם במציאות נכון, אז אתה מודה לו ונפתח לך כל המסר הזה, נפתחת לך כל התמונת המציאות, ואז באמת מתוך זה יש לך כבוד גדול לבורא שמטוב ומטיב הכל עשה בהשפעה ובאהבה גדולה לבני אדם.
למרות שאתה רואה איך שגם הוא מנהל ומפעיל את השונאים?
שמנהל את השונאים ומנהל את הפרו ומנהל את ההיטלר ומנהל אותנו. כן. ומנהל את הכוחות הטובים.
וזה?
גם אור וגם חושך, הכל בידו, אין עוד מלבדו. ונתן לנו הזדמנות כל כך נכון לחבר אור וחושך, שמשניהם חשכה כאורה יאיר, ואז אנחנו מגיעים ליום שכולו אור. זאת אומרת שאין יום ואין לילה, שכולו אור. זאת אומרת, גם הרצונות שלנו, כל הכוחות שלנו, האגואיסטיות האלה, המנוגדות לו, הן גם כן הופכות להיות כמוהו.
אם תוכל קצת להרחיב, איך אתה מתמודד עם זה? נאמר, אני יודע שאני ככה רותח על משהו, אני חייב אולי לעשות ספורט, לנשום אוויר, משהו לעשות.
זה כן עוזר בצורה, גם כן יש כל מיני תרגילים פסיכולוגיים, אבל אני, וזה טוב, וזה טוב, וגם השתמשתי בזה הרבה פעמים. ספורט זה ודאי טוב לחזק את העצבים, וודאי שגם כן כל מיני המצאות הפסיכולוגיות הן גם כן יכולות לעזור, אבל בסופו של דבר עוזר לאדם רק תיקון שלו. זאת אומרת, שמגיע מאור המחזיר למוטב ופותח לאדם תמונת העולם
שמה?
קצת יותר וקצת יותר וקצת יותר, ואתה רואה אז שכוחות האלה הם חייבים להיות, יש להם לכל אחד מקום, לא נברא שום דבר מיותר. וגם הרעים, גם הטובים, עד כמה שאתה צריך לסנות רע, עד כמה שצריך להימשך לטוב, בכל זאת אתה צריך לעבוד עם שניהם. ולכן צריכים בסופו של דבר להגיע למצב שאדם צריך לברך על הרע כמו של הטוב. אז לכן רק התיקון שלו הפנימי נותן לו יכולת באמת להגיע לדרגה גבוהה כזאת, שכבר טוב ורע זה הכל אחד.
מה זה אומר? טוב ורע זה הכל אחד.
כי אין רע, הפכת אותו לטוב.
הפכת?
זה נקרא כבר... גיבור שגיבורים, שבגיבורים הופך שונו לאהוב.
ואז מה קורה להם? לאותם שונים עכשיו שאתה הפכת ביחס שלך את הטוב לרע, את הרע לטוב.
אתה יכול להשתמש בהם לטובה. זאת אומרת, כל הדברים שאי פעם יכולים לתורר בך, אתה מיד מרגיש בהם שהם כוחות הטובים, שהם באים לטובתך. כדי עוד להעלות אותך, ועוד להעלות אותך.
והם בעצמם?
הם בעצמם איתם? באמת כוחות הטובים, רק שפועלים משני צדדים עליך. גם להגדיל את הרצון שלך, וגם להגדיל את הכוח לתקן את הרצון שיהיה כולו על מנת להשפיע.
ונניח מקרה אחר, כן. שבו אני פגעתי במישהו, בכבוד של מישהו, ואני רוצה לפייס אותו. מה לעשות? מה העצה למצב כזה?
ודאי שחייב.
איך אבל?
תבוא אליי ותגיד, פגעת בי.
פגעתי בך, כן. אני מתנצל?
כן.
זה מספיק, ככה פשוט.
יכול להיות שזה מספיק. יכול להיות שאני אומר לך, אני לא סולח אותך. לא סולח, עד שלא יודע מה, לעולם.
וואה, יש כזה?
אבל אין דבר כזה לעולם, אנחנו יודעים. זאת אומרת, צריכים לראות לפי האדם, מה הוא צריך ממך. יכול להיות, מי יודע, יש דבר כבוד המת, שאתה כבר לא יכול להחזיר לו את זה, לתקן. גם כן לפי התורה יש חוק שאז באים לקבר, מתיישבים ומניין ומבקשים סליחה וכן הלאה. זה, ישנם כל החוקים, גם לזה אפילו. אבל בהחלט, אם אדם פעם פגע במישהו, הוא צריך לבוא אליו אי פעם, או לגרום לו באיזושהי צורה, אם לא לבוא, לא חשוב, לגרום לו באיזושהי צורה מצב כך שיסלח אותו. כן. זה חובה. אנחנו נמצאים כולנו יחד במערכת אחת, גלובלית, קשורים יחד כולנו, בנשמה אחת, ופגיעה אחד בשני, זה כמו שאתה פוגע בכולם. הפוגע בחברו, פוגע בכל העולם, פוגע בבורא, וההפך. זה אנחנו אסור לנו לשכוח.
ומה באמת פוגע בכבוד של אדם? מה הכי מרתיח אותנו? הוא ככה הנקודה הרגישה ביותר.
זה עלבון בעיני כולם.
בעיני כולם דווקא.
בעיני כולם, כי אנחנו באים שוב ממערכת אחידה, שאנחנו שם קשורים זה לזה, ולכן האדם שאתה לוקח אותו ממערכת הזאת, הוא מרגיש את המערכת בכל זאת. בתת הכרה אנחנו מרגישים את זה, שאנחנו קשורים לכולם. ולכן פגיעה שכולם יודעים, כולם רואים, כולם מבינים, ש, 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 שהוא פגע בי, ובאמת אולי, אולי פגיעה מזה שהוא פגע בי, אולי פגיעה שהוא מוריד אותי, אולי פגיעה בזה שהוא מוריד אותי בעיני כולם. כן? אבל בעיני כולם זה הרבה יותר חמור, כי זה פגיעה עצמית, כפוי כמה אנשים שאני מתאר לעצמי, שעכשיו הם מרגישים שאני, שאני לא בסדר במשהו, נגיד.
אבל מאיפה באמת הכוח הזה של החברה?
מהמערכת הכללית, שאנחנו קשורים זה לזה. לכן לחברה יש כוח להשפיע על, על, על כל אחד ואחד. מתוך זה שאנחנו קשורים למערכת אחת, כנשמה אחת. אנחנו נמצאים בקשורים. זה שאנחנו לא מרגישים את זה, זה הפגם שלנו. ולכן פגיעה בעיני האחרים זה דבר שאדם מוכן למות. אתה רואה, יש כל כך הרבה כאלו מקרים. אדם שהפסיד הרבה כסף, אבל נשאר לו ברוך השם יותר מה שיש לנו. כן? לא חשוב.
זה כבוד. בין,
כן, זה כבוד. הוא הפסיד בעיני האחרים, הוא לא יכול, זה... מוכן לגרום את, לגמור את החיים.
ונגיד אתה, שיש לך כ2 מיליון תלמידים, ואתה מורה שלהם, כל יום מלמד אותם, וכל שיחה שאדם מגיע אליך מיד, רואה שיש לך תשובות לכל דבר.
נו.
איך אתה מתמודד עם העניין הזה של הכבוד?
אני לא חושב שמישהו פוגע בי.
לא, לא, לא שפוגעים בך, אבל שמכבדים אותך.
גם זה אני לא מרגיש. באמת לא.
איך זה יכול להיות? לא. יש לך את כל התשובות, התלמידים שלך מעריכים אותך.
לא, 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 לא. זאת הבעיה אולי ברוחניות. שאתה מתחיל, כמה שאתה יותר רוכש ידע ורגש והבנה ותמונת העולם נפתחת יותר, אתה בזה גודל גם כן, כן, בהכרה הזאת. זה נכון. אבל... זה לא מעלה לך דרישה לכבוד, זה ההפך. אתה רוצה כאילו להסתיר את עצמך, מפני שאתה מתחיל לראות את, את עצמך כלפי אותה המציאות שנפתחת לך. ואז אתה רואה עד כמה שאתה עוד יותר חלש, ועוד יותר רשע, ועוד יותר, כמו שאמר רבש, סמרטוט. הוא אומר, נו, אמר לי פעם, נו, עכשיו אני רואה שאתה סמרטוט כמוני. וזה באמת היה בשבילי מחמאה גדולה ביותר. כי זה באמת ההרגשה הזאת שאין בנו מעשים, עושה אותנו צדקה וחסד, ושאין, זה דבר גדול. זה לא מגיע סתם לאדם. ולכן אתה רואה לפני יום הכיפורים איך אנחנו אשמנו, בגדנו, כמה דברים עשינו או לא עשינו. אז אדם שעולה במדרגות רוחניות, שמגלה את העולם, שמגלה איך שהוא נקשר לכל הבני אדם, לכל הנשמות, הוא רואה שבאמת הוא עשה את כל העבירות האלו, כי מדבר שקר תרחק כתוב. אז איך יכול להיות שבתפילה כתבו לנו האנשי כנסת הגדולה שחיברו לנו את הסידור, איך הם כתבו לנו שקרים שאנחנו נגיד? אלא באמת, אם אנחנו מגלים את כל הקשר שלנו עם כל הנשמות, כולנו נמצאים באותם העבירות, מה שכתובים ביום הכיפורים שאנחנו מדברים.
וזה מה ששומר עליו מהכבוד?
ואדם שמגלה את זה, ודאי שזה שומר אותו מכל הכבוד. מי יכול להיות יותר גרוע מכולם? אני? ככה זה אדם מרגיש. ומי מי, 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 מי יותר תלוי בכולם? אני? וזה יחד עם ההשגה גדולה וגילויים גדולים והרגשת הבורא, דווקא זה מביא לאדם את מצד עצמו, מצד השני, את השפלות עצמו.
ודיברת על המורה שלך.
הכתוב, איפה שאתה מגלה את ענוונותו, שם אתה מגלה את שפלותו. כן.
ודיברת על המורה שלך, איך הוא התייחס לכבוד שנתנו לו? מה היחס שלו היה לכבוד?
אני לא חושב שהיה לו בזה בעיה. אני לא יודע, לא הרגשתי אפילו את זה. זה לא כבוד ולא כלום. איזה כבוד יכול להיות? התלמידים מכבדים כי זה מרגישים איש גדול ושיש מה ללמוד ממנו. אנשים מבחוץ, האמת אני לא יודע. אתה רואה איך אני קשור למישהו מבחוץ? לא. אני רק עם התלמידים, עם הקבוצה שלנו, זה שאנחנו מפיצים הרבה חומר לעולם, אבל אישית אני לא קשור. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני אלו הוועידות, פורומים למיניהם, כל מיני קונגרסים, זה בשבילי לא... כבר ראיתי דברים האלו וראיתי שאין שם מה לעשות. אספות גדולות ככה, להציג את עצמי לפני העם, אין לי, באמת, הכי טוב זה לשבת עם התלמידים יחד ולדון בתיקון העצמי ובתיקון העולם. אין, זה עבודת השם הנטו, הנקייה. אז מה יש עוד? אין דבר יותר טוב.
ובעל הסולם כותב שאותות הכבוד הם תמיד יישארו. זאת אומרת שהדבר הזה הוא נחוץ.
כן.
אז מה בכל זאת ככה חיובי בדבר הזה שהוא עד כדי כך תמיד יישאר?
תמיד יישאר הכוונה עד גמר התיקון, שבכל זאת כל אדם ואדם שיתקדם, בפרט האנשים שנמצאים לפני מחסום, עד שנכנסים להרגשת האלוקות, להרגשת העולם הרוחני, אז הם צריכים איזה מדליה, איזה כבוד מהחברה, או חס ושלום הפוך, גנאי מהחברה על הדברים הרעים שהם עושים כלפי החברה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו לבנות חברה מתוקנת, איך שהמשבר הזה הכללי מחייב אותנו, כדי ביחס הנכון בינינו להרגיש את האלוקות, לגלות את הבורא, את העולם הרוחני העליון, אז אנחנו צריכים אז להחזיק כאן בשתי תנאים. תנאי ראשון, שכל אחד הוא צורך רק מה שצריך לעצמו, דברים הכרחיים, זאת אומרת נורמליים, מה שיש לכולם, פנסיה, בית, משפחה, חופש, עבודה,
כולל פנסיה,
כולל פנסיה, כן, לא, ודאי, הכל הכל הכל, מה שיש לאדם הרגיל שמקבל משכורת נורמלית וחי נורמלי, כן, כל אחד. אבל מעבר לזה, שכל אחד תורם, כל העודף תורם לאחרים או לכלל החברה, מה שנקרא, זהו, זה החוק שנקרא איזון של הטבע הכללי, שבזה שאנחנו רוצים כל הזמן לסחוף יותר ויותר ללא שום חשבון מעבר להכרחיות הזאת, אז אנחנו בזה הורסים את הטבע והורסים את החברה האנושית, ואז מגיעים למשבר הזה ולעוד שמחכים לנו אחרי הפינה. אז מה שצריכים לעשות זה להגיע לאיזון פשוט.
ועל מה יקבלו אותות כבוד?
אבל אותות כבוד יקבלו מתוך זה שאדם שתורם לחברה מעבר לאיזון, ועוד יותר ועוד יותר רוצה לייצר ולעשות הכל לטובת האחרים, הוא יקבל על זה אותות כבוד, כי אין לו יותר מה לתת. הוא בעצמו קיבל כבר הכרחיות שלו, לפי המנגנון הכללי של האנושות, מה שהרוחניות הבורא דורש מאיתנו. להיות כאחים. אחים זה נקרא שווים, כולם. ואז, כמה שהוא יותר נמצא באהבה, בתרומה לאחרים, אז לפי זה הוא יקבל מהם כבוד, אהבה, כל מיני סימנים למיניהם. וזה ממלא יותר מכסף. זה ממלא את האדם יותר מהכל.
וזה מה שדיברנו על להשתמש בכבוד בצורה נכונה?
כן. ודאי שכך נשתמש בזה. כל דבר שהוא נברא באדם, צריכים להשתמש בו בצורה טובה.
אז נניח שאני רודף כבוד, מטבעי, אוהב כבוד, שיכבדו אותי, אז מה אני צריך לעשות כדי להשיג את הכבוד הזה היום?
לעלות מעל הכבוד האגואיסטיות, כן? לכל מיני הדחפים האלו. לכבוד המטרת הבריאה, לכבוד הבורא. ואז תשתמש נכון בכל היוצרות שלך, בכל התכונות שלך. וגם כן, תוכל להשתמש בכבוד ובשליטה ובכל הדברים בצורה הנכונה. כי סך הכל אנחנו צריכים לקחת את האגו שלנו, לעלות מעליו ולשלוט, לשלוט עליו, ועל ידו שאנחנו שולטים בו, אז להגיע לשמיים. אין לנו טבע אחר, עם אותו הטבע, מה שיש בנו, אנחנו צריכים רק בשליטה עליו להגיע לשמיים.
כלומר, לשימוש נכון בכבוד.
לשימוש נכון גם בכבוד, ובכל הדברים השליליים ביותר. הכל מה שיש בנו. אז לא לפחד, נתגלו עוד דברים, אתה פה יותר גרועים ממה שאתה חושב על עצמך, והעיקר לא לפחד כלל וכלל.
טוב, תודה רבה רב לייטמן, שנזכה להשתמש בכבוד בצורה הנכונה הזאת. תודה.
תודה לכולם.